די, אנחנו גמרנו שני תרחישים שבהם ראינו דברים מסוימים ואנחנו צועדים לקראת הסוף. נראה עוד תרחיש אחד שהוא קצת אולי חורג ממה שעסקנו עד עכשיו, וזה מעמד האישה בקהילה. לא צריך להרחיב בדיבור על ההתפתחויות, נשים לומדות תורה, נשים ידעניות יותר, כבר אחד מליצני הדור אמר בכל אדם יתקנה חוץ מבנו, בתלמידו וגם אשתו. אז כך שאנחנו צריכים גם להתייחס בכנס הזה בכובד ראש לתרחיש הבא. בתרחיש הזה אנחנו נסיים. בבקשה.
כן, ואתה לא במקרה עמוס.
נעים מאוד.
נעים מאוד.
אני מצטער על האיחור, אני לא האמנתי שאני אמצא במקום כשר. כל הרחוב הזה, אז עד ש...
תתפלא, זה דווקא גלת כושר. נכנסתי למטבח, וזה עומד בכל הסטנדרטים של כושרות.
כושרות, כן. ואגב, הייתי רוצה... אני יודע שזה לא מקובל לעשות דייט בפורים, אני פשוט לומד תורה הרבה ו... רציתי להקדיש את יום החג, את ליל החג, למצוא את הצלע שעמדה לי.
אז לפחות על פי ההלכה חייב להיות לנו די שמח.
כן, בהחלט. טוב, אז שנזמין.
בסדר גמור.
מלצר! מלצר!
בבקשה. תיאבון לכם.
כן.
ערב טוב.
רגע, אני עדיין לא קראתי את המגילה, אני לא אוכלת לפני שאני קורא את המגילה. אתה קראת?
אסור לאכול לפני קראת מגילה.
כמובן.
זה ברור.
אז אני במקרה הבאתי פה מגילה שנוכל לקרוא.
כן, איזה יופי. יפה מאוד. ברוך
אותי. רגע, רגע. צריך לגלול אותה כאיגרת.
נכון, איגרת. זה כתוב ב... מסכת מגילה. כן, איגרת, כן. מסכת מגילה, כן.
דף ד' עמודה?
כן. רגע, נשים בכלל לא חייבות בקריאת מגילה.
מה זאת אומרת? אני לא בטוחה שריבל מסכים איתך.
מי זאת ריבל שתבקש?
אמר רבי יהושע בן לוי... נשים חייבות בקריאת מגילה שאף הן היו באותו הנס?
זה כתוב במסכת מגילה.
דף דלת עמוד א'.
את לומדת גמרא?
בטח, אני מתה על גמרא. זה כמו סם בשבילי.
סם, אה?
אתה אוהב גמרא?
אני לומד גמרא. אני משתדל ללמוד הרבה גמרא, אני מקפיד על זה בסדרים. הרבה גמרא. טוב, אז רגע, אם את יכולה פה...
לגלול?
כן, אם את יכולה לגלול את המגילה, אני אלך ליטול ידיים.
בסדר.
כן.
תצטרך ליטול ידיים גם אחרי.
למה?
כל כתבי הקודש מתאמים את הידיים.
מה?
מסכת ידיים, פרק ג' משנה ד' ו-ה'.
הגעת למסכת ידיים?
היה איזה לימוד לעילוי נשמת סבא של חברה שלי. אף בן לא רצה לקחת את המסכת הזאת. אני לא מרשימה אותה. זו מסכת ממש קשה. נכון? מה אתה אומר?
בהחלט, מסכת ידיים.
קשה מאוד.
מסכת מאוד קשה. בהחלט. טוב.
בוא...
כן. טוב, אז ברוך...
אתה צריך לעמוד.
ודאי, ודאי. לעמוד. לעמוד. ברוך אתה...
רגע, רגע, רגע. אתה צריך להכריז שאתה מוציא אותי ידי חובה.
סלחי לי, את בטוחה שאת בת?
אתה מתכוון אם אני בטוחה שאני טיפשה?
לא, אני מצטער מאוד, פשוט כל ה... אני לא התכוונתי ל...
כן, ונשים דעתן קלה, נכון?
אני לא אמרתי את זה.
אבל התכוונת.
אפשר הצלקת אש?
אני לא בטוחה שאני רוצה.
אז אני אלך.
לא, אני לא בטוחה שאני רוצה שאתה תוציא אותי ידי חובה. אולי אני אקרא ואני אוציא אותך ידי חובה.
את לא יכולה להוציא אותי ידי חובה.
זה לא מדויק. ארוחות חיים והלכות מגילה ופורים עוד ב' אומר שנשים יכולות להוציא את הגברים. כמובן שכתוב שכל באישה ערווה, אבל כבר אמר חידושי הרשב"א בברכות, שכל באישה ערווה זה רק בשיר, וכמובן שלא בקריאת מגילה. אבל למרות שיש כמה חילוקים לכאן ולכאן, אפשר... רגע, לאן אתה הולך?
אני באתי למצוא אישה, לא חברו אותה.
אבל...
רצית להוציא אותי? אז הנה אני יוצא.
זה כבר הדייט ה-76 שעוזב אותי בפגישה הראשונה. אם אני רוצה להתחתן, אני חייבת להיות יותר טיפשה. אולי גם להוריד את הזקן הזה.
טוב, רבותיי, אני חושב שההצגה מדברת מאליה, לאור ההשכלה הכללית והתורנית, הרחבה של אנשים, לאור ההתפתחות, בעידן הפוסט-מודרני, השאלה היא מקומה של האישה מבלי להרחיב ולפרט, ואני אבקש מהרב דוד סתיו לפתוח. בבקשה.
אני חושב שהנושא הזה פגש אותנו, את הרבנים בישראל, קצת לא מוכנים. לא שלא היה לנו הרבה שנים לראות מה קורה בארצות הברית, אבל למעשה כשזה הגיע אלינו אנחנו לא היינו ערוכים להתמודד איתו בכלים ההלכתיים הנכונים, וכל מילה שהזכירה ההקשר של מעורבות אישה בחיי קהילה הפך מיד לזה רפורמי. זה רפורמי וזה רפורמי וזה רפורמי, וממילא, במקום להתייחס לשאלות מה נכון הלכתית ומה לא נכון הלכתית, נפל פחד הרפורמי והקונסרבטיבים עלינו, ובמקום להתייחס עניינית לשאלות, הפכנו להיות מוקי פחד מהרפורמה בעולם. התוצאה של זה, לצערי הרב, גרמה לכך שיותר ויותר נבואה שמקסימה את עצמה, יותר ויותר בנות שעוסקות בתורה, מוצאות את עצמם דחויות או רחוקות מהעולם הרבני, וכתוצאה מזה אנחנו גם פוגשים ריאקציות שהן באמת גם הופכות להיות על גבול ההלכה, אם לא מחוץ אליה. קחו כדוגמה את הסיפור של האנשים קוראות מגילה, את מחלוקת הראשונים בשאלה אם נשים יכולות להוציא או לא, והמשנה ברורה בשער הציון שהפך להיות יסוד כל הפוסקים שאישה לא יכולה לקרוא בציבור, כי זה ביזיון הציבור, שאין לו שום מקור בשום מקום אחר חוץ משער הציון הזה, הפך להיות לדגל הלכתי שממילא מטיל על ידי חלק מהרבנים איסור חמור על בנות לקרוא מגילה באולפנות שלהם או במדרשות שלהם, שאין שם שום חשש של פגיעה בצניעות ושום חשש לשום דבר, אבל שער הציון הפך להיות למקור כל ההלכות. וכשבאו פוסקים אחרים אמרו, אבל רגע, אבל יש ים שלם של פוסקים שלא אמרו את שער הציון הזה, נדחו דבריהם מפני חשש הרפורם. זו דוגמה אחת. קחו דוגמה שנייה של... נשים לנשק ספר תורה. המחבר פסק שמותר. המחבר פסק שיכולה להיכנס לבית הכנסת. המחבר פסק שיכולה לגעת בספר התורה. לא חשש לדעות שהחמירו בעניין. המחבר הוזכר כאן לפני כן. מה הרב יצחק יוסף אמר על מה הדעת ישראל. ופתאום שוב נפל עלינו פחד הרפורמים, ואז ממילא אסור לאישה לגעת בספר תורה. ואסור לה לנשק את ספר התורה. אני בסך הכל אומר צריך לחזור אל עולם ההלכה כפי שהוא. לא לטעות ממנו, לא ימין ולא שמאל. לא ללכת אחרי הדעות המקילות יותר ולא ללכת אחרי הדעות המחמירות יותר. פשוט להיצמד לרוחה של ההלכה ככתבה וכלשונה. אם כתוב ברמה שנשים לא מתעטפות בתלית בגלל שזה יוהרה, אז כך נפסק ברמה וכך אנחנו נעשה. אבל אם לא כתוב שנשים לא נוגעות בספר תורה, לא נוכל לומר שאסור להם לגעת בספר תורה. אני כן יכול לומר שכהדרכה ציבורית, אני בהחלט ער לנושא הזה של מה המשמעות הרוחנית, או מה הם המניעים שעומדים מאחורי פעולות מסוימות. אבל אז צריך לנהל דיאלוג, זה כבר לא פסיקת הלכה. אי אפשר לפסוק הלכה כשההלכה לא אומרת כך. אנחנו לא בעלי בתים על ההלכה להמציא הלכות שלא כתובות. אנחנו יכולים בהחלט לנהל דיאלוג ולראות מה המשמעות של הדבר הזה. לאן זה הולך להוביל? האם זה טוב או לא טוב? ואז אולי לנסות למצוא נתיבי ביניים. אני באופן אישי, אני יכול לתת לכם דוגמה לגבי שאלת הריקוד עם ספר תורה. אני לא יכול להגיד אסור על משהו שהוא מותר, אבל אצלי באף קהילה בשוהם לא רוקדים עם ספר תורה. הוצאתי מכתב. כתבתי את השיקולים ההלכתיים, כתבתי את המשמעויות הרוחניות, כתבתי את מה, איך זה יכול להתפרש, איך זה לא יכול להתפרש, ומה אני ממליץ. לא כתבתי את המילה אסור, כי אני לא יכול להגיד משהו שהוא מותר, שהוא אסור. אבל אמרתי בהחלט שאני חושב שזה לא נכון כך לנהוג. ומכיוון שרוב הקהילות, או כל הקהילות, כיבדו את עמדתי, כי הם הבינו את מערכת השיקולים, אז אין ריקוד עם ספר תורה בקהילה בשואה. מצד שני, צריך להבין שבנות רוצות לרקוד, אז צריך למצוא סידור לזה, צריך למצוא מחיצה, צריך שיהיה ראוי והגון, שאכן הדבר יעשה כמו שצריך, ולא יעשה באופן שאיננו ראוי. אבל לא יכול להיות שאנחנו נבוא ונגיד, וגם זה בשם ההלכה, שזה שכל הבנות עומדות ומסתכלים איך הבנים רוקדים, זה גלט על פי ההלכה. וכל אחד מאיתנו יודע כיצד נראית עזרת הנשים בחברון, וכיצד נראית עזרת הנשים במרכז הרב, ובכל המקומות האלה שהבנות כולם באות כדי לראות איך בנים רוקדים, שזה גלט וקשר וראוי ונכון. אבל לדאוג לכך שבנות תרקודנה מאחורי במחיצה, באופן שלא תהיינה בעלי עצמיות, שזה לא ראוי וזה לא נכון. אז צריך גם להיות בדבר הזה גם מאוד ישר ומאוד קשוב לקול האמיתי, האותנטי, לא לקול המטריס, לא לקול שמבקש לאיים ולפרק את עולם ההלכה. אבל הקול שבאמת נובע וצומח מתוך יראת שמיים, צריך להיות קשוב אליו ולפנות אליו. אני רוצה להתייחס במשפט לשאלה לגבי בת מצווה. שאלת הבת מצווה היא שאלה מאוד עקרונית. האם יכול להיות שבית הכנסת לא יתייחס לעובדה שילדה הגיעה למצוות בעידן שלנו? כל מי שמכיר את התשובות של משה פיינשטיין לשלביהם ולדורותיהם, כן חיקוי של הקונסרבטיבים, לא חיקוי של הקונסרבטיבים. רבותיי, במדינת ישראל, בנות רוצות בת מצווה, הן לא יודעות מה פירוש המילה קונסרבטיבי. תשאלו ילדה בבית ספר בשואם, או בתל אביב, או בירושלים, מה זה קונסרבטיבי שהסבירו לכם. הם לא מבינים את המילה הזאת. הם אפילו, כשידברו באנגלית, קונסרבטיבי זה שמרן. זה דווקא אצלנו ביטוי למשהו שהוא שייך לאולטרה-אורתודוקסיה. הם שמרנים, האחרים נקראים ליברליים, אבל אלה קונסרבטיבי צריך להיות טוב. אין ילד דתי במדינת ישראל, אין בת שרוצה לעשות בת מצווה כי שמעה על קונסרבטיבים או על רפורמים. אין בריאה כזו. יעלה על הדעת שאנחנו לא נתייחס אליה? יעלה על הדעת שהרב לא יחל ויברך את הבת שהיא נכנסת למצוות? אז ישנם שאלות ודקויות, כן לדרוש, לא לדרוש, איך לדרוש, בתוך בית כנסת, מחוץ לבית כנסת. המדיניות שנהוגה אצלנו, ואני מקפיד עליה, בית כנסת זה מקום שבו יש הפרדה בין גברים לנשים. נשים לא נכנסות, אלה סדרי התפילה. ומכיוון שכך, לא בדרשת בת מצווה ולא בשום שלב אחר, בתוך התפילה אין מקום לבנות בבית מדרש. האם אין מקום אחר כך בקידוש שהבת תגיד כמה מילים? יש מקום. האם אין מקום שהרב ייתן שי וידאגו להעביר את זה לבת? ועוד איך יש מקום. לא יכול להיות שבת תרגיש שהיא איננה חלק מהקהילה ואיננה נכנסת לעול מצוות ממש כמו בן.
תודה רבה לרב דוד סתיו. הרב יצחק פרץ, בבקשה.
הרב סתיו אמר בתשובה הקודמת שהמציאות היא שגדולי התורה לא נמצאים היום בדרך כלל בעולם הרבנות, אלא בעולם הישיבות, ולא דווקא, אבל לא, בדרך כלל לא בעולם הרבנות, וזה נכון. הר"ן בדרשותיו בדרוש י"ב אומר ישנה מצווה לא תעשו ימין ושמאל מכל אשר יורוך מורך. והמצווה הזאת בפשטות נאמרה ביחס לסנהדרין. אומר הר"ן זאת טעות. המצווה הזאת נאמרה ביחס לגדולי הדור בכל דור ודור. יש להתייעץ עם גדולי הדור. אם עם ישראל יחזיק מעמד, הוא מחזיק מעמד, ויחזיק מעמד עד בומשה צדכנו, זה בזכות זאת שתמיד היו גדולי ישראל, שידעו כל מה שרב קטן יודע, אבל הרבה יותר ממנו, ובעמקות הרבה יותר, ובהיקף הרבה יותר, וגם את הרוח הרבה יותר. והם ידרכו את עם ישראל, ונתנו לו את הדרך, וראו את הסכנות, מה שרב צעיר וקטן לא רואה, אבל הם כגדולי ישראל, שמכירים את כל התורה כולה, על כל הכפיה, ועל כל ההיסטוריה היהודית, הם רואים מה שאתה לא רואה. ועכשיו כאן אני חושב, בכל שאלה כזאת, ביחס לנשים, אבל צריך להתייחס בכבוד גדול. דרך אגב, אני הרציתי שנים במכלל הנשים לצעירות בבן וגן, באופנה בכפר סבא. חינכתי צעירות, חינכתי נשים. אני מכיר את נושא מקרוב, אבל אני חינכתי אותם שצריך לשמוע לגדולי הדור. חזר אמרו, כל מי שנועץ עם הזקנים אינו נכשל. רק אין הכוונה לזקנים במושב זקנים, להזקנים אין זקן, אלא מי שכן החוכמה. עכשיו כן, לא כל רב, עם כל הכבוד לכל רב, ואני מכבד כל רב, לא כל רב יכול להיות מורה דרך בשאלות, שיש להן השלכות על כל מהלך החיים, על כל דרכו של עם ישראל, עם סכנות. טוב להתייעץ, גדולי תורה, דרך אגב, אני הייתי מקורב מאוד, לא רק לרב שך, מאוד לרוץ ודקוק דצל, שנים, 16 שנים שעמדו אותו קבוע. לנזיר, שעמדו אותו קבוע כחניך ישבת חברון, למדנו אחד בישיבה. והייתי מקורב לרב אלישיב מאוד, כך שאני מקורב לכל החוגים. ואני מכבד מאוד את הרצונות היפים המפעמים בלבבות של כל הרבנים. ואני יודע שהכוונות הן תאורות, אבל שנהיה זהירים. ואני אומר את זה אסמך ניסיון שאשתי עם רבנים צעירים, אני גם הייתי רב צעיר, ומתוך לב טוב וכמה טובה לקרב ולקרב, עושים שגיאות שיעלו לנו ביוקר. לכן אני מסיים את דברי ואני אומר, ומתותה, כל הכבוד והאהבה שלי לכל אחד, נתייעץ מגדולי ישראל. דרך אגב, רבי צבי יהודה קוק זצ"ל היה מחמיר מאוד בנושא של נשים. כששאלתי אותו פעם, האם למדתי באולפנה, עד איפה בת צריכה ללכת אם אפשר לבוא לו, מה לי עד כאן? זו הדעה הכי מחמירה שיכולה להיות. שעה שרוב הפוסקים אומרים מספיק חסרת מרפא. הוא יחמיר מאוד. גם ביחס להסדר, שאלתי אותו, למה ראש הישיבה לא מכניס במרכז הרב הסדר? אבל הסדר? לשנות אופי הקדוש לישיבה? אבא זל היה מסכים לעשות את זה? כך אמר לי. אבא זל היה מסכים לעשות את זה? חס וחלילה. יש בחורים שיש להם בעיות אישיות, נפתור את הבעיות האישיות, נמצא לו איזשהו פתרון. אבל להכניס לישיבה הסדר, חס וחלילה, זה ישן את כל אופייה של הישיבה. אני אחרי ועד, דברי רבי צבי יהודה קוק. לכן אני אומר, אני מעריך מאוד את כל הכוונות היפות של הציבור, אבל נהיה זהירים. כל הנועץ עם הזקנים לא נכשל.
תודה רבה לרב יצחק פרץ, הרב שלמה אוכברג, בבקשה.
כמה דברים מבחינת המצפה שלי בארצות הברית. אני מסכים עם הרסתיו בעניין אחד, וזה שצריכים לא לעשות ימין, לא ימין ולא שמאל, זה בתורה, ואני חושב, אנחנו כולנו מסכימים על זה. מה שיש דיונים זה מה זה ימין, מה זה שמאל, מה זה באמצע. וזה לא עניין הלכתי לדיין בו עכשיו. מה שנראה לי, ואני משגיח רוחני בסטרן קולג' כבר 15 שנים כמעט, ונראה לי ככה, לפני 10 שנים, 15 שנים, 20 שנה, הרבה בנות היו להם רצון להשתתף בתפילה באיזה מידה, זאת אומרת, איזה שיהיו, נגיד, מהשמאליים, אז רצו או לעשות איזה חברת תפילה לנשים קריאת התורה, או לעשות מגילה ככה וככה. מגילה יש עדיין, אבל בדרך כלל כל הרצונות האלו הם נפלו. ואני חושב שזה, ולא לגמרי, אבל אני, זה לדעתי באמצעים זה ככה. לדעתי זה שאנשים לומדים הרבה יותר עכשיו, הרבה יותר לפני 10 שנים, וכמובן לפני 10 שנה, וכל שנה ושנה לומדים יותר ויותר, ושם מזה זה לפני הסמינריות פה, שיש כל מיני סוגים, וקצת מזה זה מפני שיש יותר מקומות ללמוד בארצות הברית לנשים, וגם סטון קולג' וגם טורו קולג' וגם מאוד. אז לזה שלומדים תורה יותר, יש להם צורך פחות להיכנס לדברים שלא שייכים. אני רוצה רק להגיד דבר אחד שלא היה בתרחיש ולא היה בשאלות פה, ואני חושב שזה דבר חשוב מאוד. מה שאני רואה, ואני חושב זה גם בארצות הברית, ואני חושב גם זה בארץ ישראל, שמי שמעניין בבני ישיבה ובנות הסמינריות רואה שלבנות יש רוחניות הרבה יותר עמוקה מהבנים. הבנים אולי לומדים הרבה הרבה יותר טוב, וזה לשם שמיים, אני לא פוגע בזה, אבל לומדים באופן אקדמי ומצוין ויותר והבונגון ויותר מהראש וכוחו לבחיל ואלו, אבל הרוחניות הרבה יותר נמצא בבנות. ולדעתי, מה שהיה מתחת לפה זה שלאישה בתרחיש הייתה לה רוחניות עמוקה, וזה זה הקשים את עצמו בקריאת המגילה, דברים כאלו ועניין ההלכה. ולבן לא היה רצון, אני לומד גמרא, אני צריך ללמוד גמרא, אבל מפני שלא היה לה רוחניות. ואני חושב זה משהו שחסר מאוד וצורך גדול בבנים שיעלו לרוחניות של הבנות. ואם כן, אני חושב שקצת הבעיות האלו הם לא יהיו כל כך מוגזמים כמו שאפשר שהם מגשימים את עצמם.
תודה רבה לרב אוכברג. אני רואה שהפרופסור יעקב נאמן הגיע, ברוך הבא, הצטרפת אלינו. הרב חיים אייזנברג, בבקשה.
מוריי ורבותיי, אני רוצה בקיצור 3 נקודות. אחד שלא דיברו עליה קודם, באה אליי אישה שאבא שלה נפטר, היא רוצה להגיד קדיש. אז זה מדברים הרבה, ובסופו של דבר, קודם כל, למדתי את הנושא, נתתי שיעורים על זה, וביום כיפור אחד, ביסקו, אמרתי בקיצור מה שמצאתי, ואמרתי, אם יש איזו אישה שרוצה להגיד קדיש יחד עם הגברים, אני מתיר את זה. מסתכלו עליי, אולי 3 נשים מתוך 300 אמרו, אבל זה נקודה אחת, כי אני עכשיו לא נכנס להלכה, פה יש יותר גדולים, אבל אני פשוט הרשיתי לעצמי. דבר שני, על זה לא דיברו פה מספיק, על ודא, על עמדה של אנשים באיזה קהילה ציבורית, לא הלכה, לא שהיא תוציא מישהו בקריאת מגילה. אני חושב שזה לא פסול להתייעץ עם אישה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שיתייעץ עם שרה. אנחנו כולנו לא אברהם אבינו, ואנשים לא שרה, אבל להכניס לאיזה ועדה, לדבר על איך מנהלים בית כנסת, איך משפרים, אנחנו הכנסנו אישה אחת או שתיים, ולא שמעתי שום בעיה מזה. הדבר השלישי זה בת מצווה. בת מצווה, אני חיברתי משהו חדש, שזה לא חדש, אבל היה לי רעיון. בא אליי מישהו רוצה לעשות בת מצווה של הבת שלו, אומר, אנחנו נעשה קידוש, בקידוש היא תגיד כמה מילים, וגמרנו, ואתה תיתן לה סידור, כמו שאני נותן לבר מצווה. אוקיי, אפשר לעשות יותר. חשבתי, אמרתי, אני מעדיף לעשות בת מצווה בליל שישי בבית הכנסת. זאת אומרת, למה? אז לא תהיה לי עלייה, ולבן שלי לא יהיה עלייה. אמרתי, מי אמר שאתה צריך עלייה, כשהיחידה שאני לא נותן לה עלייה, זאת הבת מצווה. אז נעשה את זה בערב, אין עלייה לאף אחד. אז הבחורה מדליקה נרות, אנחנו מקפידים על זה שזה לפני שבת, ברור? לא כמו, שמעת אצל הרפורמים, מדליקים שבת, לא חשוב מתי, כששאלתי אחת, למה, איך אתם עושים את זה? נו, אנחנו אצלנו מותר להדליק אש בשבת. אמרתי, כן, אבל לא בבית הכנסת, נרות שבת. זה קצת מוזם. ואחר כך יש תפילה רגילה של ליל שישי. אצלנו כל הילדים עד גיל בת מצווה, באים לקידוש למעלה, והרב מברך אותם. ואנחנו עשיתי קצת כזה טריק, אני רוצה לעשות את זה בת מצווה, לפני שהיא בת מצווה, שבוע לפני הבת מצווה. אז היא שייכת לילדים, שאצלנו בנות עד בת מצווה יכולות להיות למטה עם הגברים, היא עולה עם הילדים לקידוש, אני מברך את הילדים, שולח את האחרים, אני אגיד כמה מילים, זה אחרי התפילה. אנחנו עוד מהר אומרים עלינו, כדי שיהיה ממש אחרי התפילה. אבל אנשים עוד יושבים, כאילו שזה בתפילה. אני אגיד כמה, אני אומר דרשה קצרה, היא אומרת דרשה קצרה, מקבלת כאן את הסידור, ואפילו זורקים עליה סוכריות. למה צריך לזרוק סוכריות על בר מצווה, אני בכלל לא יודע, אבל שעושים לבנים. אני חושב שזה כזה פתרון קצת וינאי, ומנסה להגיד שזה חשוב שהבת לא מקבלת רק איזה מסיבת יום הולדת, אלא גם כן משהו דתי, ומצד שני לשמור על כל גדרי ההלכה.
תודה רבה,
הרב
ירון בן דוד.
בבקשה.
שלום,
שלום.
שלום.
אני אגיד בקצרה איזשהו עניין. אני חושב שהשאלה הזאת של מעורבות הנשים בקהילה היא פחות שאלה הלכתית ויותר שאלה של הנהגה. ולכן אולי אני אוסיף הסתגות במחינה מהרב פרס את הצד השני של הדברים. הרב פרס דיבר על כך שצריך להיזהר ולא לעשות החלטה בלי להתייעץ עם גדולי ישראל. אני הייתי מאזן את זה מהצד השני והייתי אומר צריך להיזהר מלעשות החלטה רק על סמך מה שאמרו גדולי ישראל. כי גדולי ישראל יודעים ודאי הרבה יותר ממני, והם יודעים הרבה יותר תורה וגם הרבה יותר היסטוריה ומה טוב ומה לא טוב בהנהגה, אבל את הקהילה שלי אני מכיר, ולא גדולי ישראל. ומה תגרום ההחלטה שלי, ומה הריאקציה שתיגרם אחרי שאני אגיד זה מותר וזה אסור, זה אני יודע כי אני מכיר את הקהילה שלי. ואם אני נמצא בקהילה שבה אישה יכולה לכנס אספת חברים, או להחליט בשביל כל הציבור, או אני נמצא בקיבוץ, אז אישה יכולה להיות גם מזכירת פנים של קיבוץ, או מרכזת משק, ומצד שני, אני מגביל אותה מאוד מאוד בכל הנושא המעורבות הדתית שלה, אז צריך להיות מודע לפחות למה שזה יקרה, ולמה שזה יכול לגרום. ולכן, מעבר לשאלה של גדולי ישראל, אדם צריך להכיר את הקהילה שלו ולדעת למה ההחלטה שלו יכולה לגרום. דבר שני שאני רוצה לומר זה שהשאלה הזאת של מעורבות האישה בחיי הקהילה באמת נובעת מתוך, לרוב, צריך לבדוק את המניעים, וכשבאה אליך בחורה או אישה שרוצה ללמוד או להרים ספר תורה, לרקוד עם ספר תורה, צריך לבדוק טוב טוב מה המניעים. וברוב המקרים המניעים הם לא פמיניזם, אלא באמת רצון להתקרב, וצריך לא רק להגיד את הלא, אלא בעיקר להגיד את האיך כן, ולמצוא לה את הדברים לא כניסיון לפשרה, למצוא לה איזה משהו שהיא תהיה מרוצה ממנו, אלא באמת לעזור לה להתחבר אל הדת בדרך שתתאים לה, שבה היא תרגיש באמת את אותה התעלות רוחנית שהיא מחפשת.
תודה. שניים מן הרבנים ביקשו עוד תגובה קצרה. הרב יצחק פרץ, בבקשה.
שלום.
אחד הרבנים הצעירים ברעננה שינה משהו בבית כנסת שלו ביחס לנשים. הזמנתי אותו לשיחה כמה פעמים, אמרתי לו, אל תעשה זאת, זה לא מקובל. הוא אמר לי, כך אני מבין, בדומה קצת לדברים ששמענו כרגע. אני מבין כך בבית כנסת שלי צריך לעשות כך. אמרתי לו, יש גדולים בישראל? מה לי בעניין, אני מבין כך. אמרתי לו, תשמע, אני לא רוצה שתתייעץ עם גדולים בציבור החרדי. לא עם הרב אלישי ולא עם הרב שח, זה בחיים. תתייעץ עם גדולים במרכז הרב, עם הרב אברהם שפירא זצ"ל, בחייו, עם הרב מרדכי אליהו, שיאריך ימים, שיבדל לחיים. בוא, אני אסע איתך, מה שהם יאמרו מקובל עליי. אני לא מסווג אם הוא חרדי או חרדי, שיהיה גדול. וכל הציבור יודע מי הם גדולי ישראל. אין ספק. לכן, צריך, אני רוצה לומר לרבנים הצעירים, עם כל האהבה שלי אליכם, עם כל הרצון שלי לבוא לקראת ההבנה שלכם, צריך לדעת, מה שגדול מבין, לא רב צעיר מבין. עם כל הכבוד. נכון, אתה מכיר את ההוויה ביישוב שלך, יותר מאשר אותו גדול, אבל בשביל זה הוא גדול. אדם גדול יודע להיכנס לווריאציות של כל מערך החיים הרבה יותר טוב מה שאנחנו יודעים. ואני שוב אומר, שימשתי גדולי ישראל שנים רבות, את הרב צבי יהודה קוק שנים רבות, את הרב שך שנים רבות, את הרב אלישיב שנים רבות, ועוד. וכשהתייעצתי איתם על כל פריט ברעננה, ראיתי שהם חודרים לעומק ההוויה הרבה יותר טוב ממני. ולכן אני מסיים שוב במה שסיימתי לפניכן, כל הנועצים הזקנים לא נכשל. תודה.
תודה רבה לרב פרץ והרב דוד סטדיק. יש גם תגובה קצרה, בבקשה.
הרב פרץ, אני מבקש במחילה להגיב לדברים שלך. בוודאי שצריך להתייעץ עם גדולי ישראל. בוודאי שכשאנחנו מקובלים עלינו דברי ספר החינוך, שלא תעשו מן הדבר שיגידו לך, ימין ושמאל, למרות שהרמב״ם לא פסק כך, מקובלים עלינו שיש גדולים בכל דור, והם אכן מנהיגים את הדור, ואנחנו כמובן מבקשים להתייעץ בהם. אני חושב שיש הבדל גדול. בין ראשית כל, אני מבקש להסיר את התחושה שגדולי ישראל, כולם חושבים אותו דבר בכל דבר. והתפיסה הזאת שכאשר אומרים למישהו, אגב, אני לא מכיר אף פסיקה של גדול בישראל שאמר שאסור לעשות בת מצווה, חוץ מרב משה פיינשטיין בתחילת דרכו, שאחר כך הסכים שאפשר לעשות את זה. אני לא מכיר גדול בישראל שאמר, גדול בישראל מהדור האחרון, לפחות אני לא מכיר, שאמר שאסור לתת לאישה לנשק ספר תורה. לא מכיר. אם אני אשמח לראות שאני טועה. אני כן מכיר אווירה, תחושה כזאת. לכן אמרתי, אני מסכים לכל מילה שאמרת, גדולי ישראל. אני לא מסכים לכך שגדולי ישראל כולם אמרו משהו אחד. הזכרת הרב צבי יהודה לגבי צניעות, נכון מאוד, אבל רוב גדולי ישראל לא הסכימו עם הרב צבי יהודה בנושא הזה של הלכות צניעות. לא הרב שלמה זלמן, ולא הרב אלישיב, ולא אחרים, הם לא הסכימו איתו ביחס לשבול. בעצמך ציינת את זה. ראינו רק לפני כמה שבועות, לגדולי ישראל, לכל גדולי ישראל, לא הייתה בעיה לשבת עם ציפי לבני כראש ממשלה, הם גם אמרו את זה. זאת אומרת שהם לא חשבו שאישה לא יכולה, וזה קצת יותר שררה מאשר להיות חברה בוועדה, באיזה בית כנסת, אני לא יודע באיפה. כנראה שלהיות ראש ממשלה הם יכולים לשבת איתה, וגם לא הייתה להם בעיה לכל גדולי ישראל להזמין את לימור לבנת ואת יולי תמיר, לבקר בחיידרים ולבקר בכל המקומות ולהיפגש איתה. זאת אומרת שכאשר זה קשור לצרכים חשובים של קהילה וחברה, אז גדולי ישראל ידעו בהחלט להגיד ולדעת את הגבול, ואני מסכים איתך. צריך לשמוע לגדולי ישראל. אבל אסור שיווצר הרושם מהפגישה כאן, שכל ראייה שאומרת שצריך להבין מה צורכי הנשים, בגבולות ההלכה, ואני מדגיש בגבולות ההלכה, לא לתת ימין ושמאל, שכל מי שמגלה קצת יותר אמפתיה או קצת יותר הבנה לצרכים של אנשים, הוא הולך נגד גדולי ישראל. חס וחלילה, אני חושב שזה הקו המרכזי של גדולי ישראל, לגלות רגישות והקשבה והבנה. חז"ל לימדו אותנו שכדי לפייס דעתם של נשים בגמרא מסכת חגיגה לגבי דיני סמיכה ועזרה ויום טוב, יש לנו הלכות מפורשות לגבי הגילוי הרגישות והכבוד. אנחנו חיים מפי גדולי ישראל, מפי מרן, הזכיר את זה הרב יוסף. אז אי אפשר שבגלל שכל איזה מישהו חושב שמשהו הוא רפורמי, בגלל זה כל גדולי ישראל מתנגדים לזה. זה לא נכון. גדולי ישראל מוליכים גם את הקהילות בארצות הברית, וגם שם אנחנו רואים כיצד מצד איזה הקשבה ואיזה רגישות יש לנשים. זכיתי להיות בנר ישראל, בישיבה של הרב רודרמן זצ"ל, שהיה מגדולי ענקי הדור. ראיתי בוועדה של הרב היינמן, אחד מהרבנים הכי הכי חרדיים, ישבה אישה כהפרזידנט של הקומיטי בקהילה שלו, ואף אחד לא פצה פה, ואף אחד לא צפצף. גדולי ישראל, אני מסכים, אבל גדולי ישראל צריך להיות פריסה רחבה, לא כל אחד שאומר משהו שהוא שמע בשם מישהו, זה הופך להיות גדולי ישראל.
תודה רבה לרב דוד סתיו. אני חושב שהנושא המסכם היה אתגר חשוב, ויש לנו אתגר חשוב, ואנחנו נצא מתוך נקודה של תורה מסיני, נאמנים למסורת אבות, ואת ואב בסופה, זה הכל, אל תקרי את ואב בסופה, כמו שהרב פרץ אמר מקודם, אלא בסופה.